ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בפרק י"ט שיש לו נושא מאוד מוקדם, ואני מבקש שנתבונן בעניין הזה. בעניינו ראינו בשבוע שעבר את המשל של היוצר שעושה מלאכה על האופניים, והסברנו את מה שהסברנו ביחד שבין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. זאת אומרת שיש סיכוי לתהליך תשובה, החומר, הכלי, מתפרק, אבל היוצר בונה אותו מחדש. היום הדימוי שלנו בפרק י"ט הוא על דבר שהוא ערש טוטאלי. ומה מופיע פה? אני בפרק י"ט. כה אמר השם, שימו לב שוב, זה מעשה סמלי נוסף, וכנראה שלכן הצמידו את שני הפרקים הללו יחד. בכלל לא ברור אם זה היה באותו פרק זמן, אבל זאת הסיבה שכנראה בגללה הצמידו. כה אמר השם, הלוך וקנית בקבוק יוצר חרס, ומזקני העם ומזקני הכהנים. סתם כך, המילה בקבוק, המשמעות שלה, כי כשאתה מכניס מים לבקבוק, אתה שומע את הקול הזה, ומזה נולדה המילה הזאת. אז הוא אומר לו שיקנה בקבוק, בקבוק חדש, וילך, ייקח איתו מזקני העם ומזקני הכהנים. ויצאת את גל בן הינום אשר פתח שער החרסית. רש"י ורד"ק אומרים ששער החרסית זה שער האשפות, וזה מסתדר לנו גיאוגרפי טוב, כי אם אתה יורד לשער האשפות, גל בן הינום נגמר באזור שער האשפות. אשר פתח שער החרסית, וקראת שם את הדברים אשר אדבר אליך, ואמרת שימו דבר השם מלכי יהודה ויושבי ירושלים. כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, הנני מביא רעה למקום הזה, אשר כל שומעת תצילנה אוזניו. זה ביטוי שמלווה אותנו החל מנביאים ראשונים. אנחנו מכירים את זה מספר שמואל. זה ביטוי שבא להביע משהו נורא והיום. כל השומע תצילנה שתי אוזניו. לא יכול להיות דבר יותר חמור מהעניין הזה. ויען אשר עזבוני, וינקו את המקום הזה ויקטרו בו לאלוהים אחרים, אשר לא ידעו אמה ואבותיהם, ומלכי יהודה ומלאו את המקום הזה דם נקיים. ואומר, הוא מדבר על עבודה זרה, אבל הסיום דם נקיים מכניס אותנו לפסוק שבו אני מבקש להתרכז בשיעור שלנו היום. ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש, עולות לבעל אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. אומר ירמיהו, אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, מכיוון שכולם עובדים למולך, מכיוון שכולם מקריבים את הילדים שלהם, דבר שאנחנו לא יכולים בכלל להבין אותו, הוא לא בתפיסת אנוש שלנו, אנשים לוקחים את הילדים שלהם ומקריבים אותם למולך, תכף נדבר על העניין הזה. ואומר הקדוש ברוך הוא, ולכן מה יקרה? לכן, הנה ימים באים נאום השם, ולא יקרא למקום הזה עוד התופת וגי בנינום, כי אם גי ההריגה, זה ביטוי ש... ביאליק השתמש בו בפרעות, בקישינב וכו' וכו', אם אתם קצת בקיאים בספרות מודרנית. ובקותי את הצד יהודה וירושלים במקום הזה, בקותי זה מלשון רוקנטי, והתפלטים בחרב לפני אויביהם וביד מבקשי נפשם, ונתתי את מבלתם למאכל לרוף השמיים ולבימת הארץ, ושמתי את העיר הזאת לשמה ולשריקה, כל עובר עליה ישום וישרוק על כל מכותיה. המקום הזה יהיה שומם, אף אחד לא ירצה לעבור פה, אף אחד לא ירצה לגור פה, אף אחד לא ירצה להיות פה. והאכלתים, ותדעו לכם, שמי שעובד למולך שווה למי שאוכל את הילדים שלו. והאכלתים את בשר בניהם ואת בשר בנותיהם, ואיש בשר היום יאכלו, במצור ובמצור אשר יציקו להם אויביהם ומבקשי נפשם. וזו הנבואה שאומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, תיקח איתך מזקני ישראל ומזקני יהודה, ואתה תעמוד במקום מסוים בשער האשפות, וההסבר הוא פשוט מאוד, כי אם הוא יגיד את זה ברחוב יפו, יערבו אותו במקום. וזה מה שבעזרת השם נראה בשבוע הבא, יש לו עסק עם פשחור, שפשחור פשוט עושה לו סדרת סדרת חינוך לירמיהו, זה בעזרת השם בפרק חף. אבל הקדוש ברוך הוא מעמיד אותו כאן בשם ההשפות למטה, במקום שלשם זורקים את כל החרסים, ולשם שם ההשפות, כלשונו כן הוא, כי שם אין הרבה אנשים, ושם הוא יכול להגיד את הנבואה הזאת ולהישאר בחיים. ושברת בקבוק לעיני האנשים ההולכים אותך, ואמרת עליהם, כה אמר השם צבאות, ככה אשבור את העם הזה ואת העיר הזה, כאשר ישבור את כלי היוצר אשר לא יוכל להירפא עוד. שימו לב ליחס בין פרק י"ח לפרק י"ט. בפרק י"ח דיברנו על, על, על מכשיר שנמצא על האובניים והוא מתפרק, החימר הזה מתפרק, והיוצר בונה אותו מחדש. עושים תהליך של תשובה, עם ישראל מתנהג לא כמו שצריך, קרה מה שקרה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מעביר אתכם איזה תהליך של זיכוך, והנה אנחנו יוצאים מחדש לדרך חדשה. כאן מדובר על חורבן טוטלי, כאן לוקחים את הבקבוק ומנפצים אותו, אין אפשרות לתקן אותו, אין אפשרות לייצר אותו מחדש, זה משהו אחר לגמרי, זה משהו שונה, לשים לב להבדלים בין פרק י"ח ל-י"ט. וכל זה למה? כי עובדים למולך, מקריבים את הילדים, שקועים עמוק, עמוק בעבודה זרה. אבל זה לא עבודה זרה של עבודת ימינים, שיש לנו את אל השמש ואת אל הפריון ואת אל המים ואת אל הזה, אלא זה, זה עבודה זרה של עבודה למולך. איך הדבר הזה, מה המשמעות שלו? אז הוא אומר, ככה ישבור את העם הזה ואת העיר הזאת, כאשר ישבור את כלי היוצר, אשר לא יוכל להירפא עוד, ובתופת יקברו מאין מקום לקבור. זאת אומרת, מרוב המתים, מרוב ההרוגים וכולי, לא יהיה שום דבר. כן נעשה למקום הזה נאום השם עולה יושבת, ולתת את העיר הזאת כתופת. והיו בתי ירושלים ובתי מלכי יהודה, כמקום התופת הטמאים לכל הבתים אשר כיתו על גגותיהם. הרי אם עולים לעבוד עבודה זרה, היו עולים לגן, לכל צבא השמיים והסך נסכים לאלוהים אחרים. בקיצור, זאת הנבואה, ויבוא ירמיהו מהתופת, אשר שלחו השם שם להינבא, ויעמוד בחצר בית השם, ויאמר אל כל העם, כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, הנני מביא, שימו לב שהמילה מביא כתובה פה בצורה מיוחדת, אל העיר הזאת ועל כל הרע את כל הרע אשר דיברתי עליה, כי הקשו את עורפם ובלתי שמוע את דבריי. זאת אומרת, יש לנו כאן נבואה, ונבואה, ושימו לב, וכל הפרשנים מדברים על זה, כה אמר השם. ולמה הנבואה הזאת מתחילה בכה אמר השם? כי היו המון המון נביאי שקר שהתנגדו לירמיהו, ולכן אצלו מופיע הרבה פעמים הביטוי כה אמר השם, הוא לא יוציא את זה מעצמו. הקדוש ברוך הוא שלח אותו, אמר לו, הסביר לו, דיבר איתו, זה מה שהוא צריך לעשות, זה מה שהוא צריך לפעול, ולכן מופיע הביטוי כה אמר השם. כי אחרת היינו אומרים טוב, ירמיהו אומר מי יודע, מה יודע וכו' וכו', אבל כאן כה אמר השם, כך הדבר הזה מופיע לפנינו, וזה בולט מאוד בנבואות ירמיהו, אפשר לבדוק את זה, והנבואה היא נוראית. הנבואה היא אין שום סיכוי לתיקון. נכון הוא, וכדי להיות אמיתיים בעניין הזה, אנחנו מוצאים את זה בכמה מקומות בירמיהו, שכביכול, כמו שאמרנו, כל הספר הזה תופס אותנו 50 שנה לפני חורבן בית ראשון. אז, זאת אומרת, ירמיהו. וכמובן שהיו שלבים כאלה ואחרים שהיה סיכוי לשנות את המצב. ביהדות יש סיכוי לעשות תשובה. אין מציאות כזאת שאי אפשר לעשות תשובה. ופה זה נראה, וזה מאוד בולט בפרק הזה, כאילו אין שום סיכוי לכלום. הכל עבוד בקבוק, בקבוק שנשבר, אי אפשר להדליק אותו. אי אפשר לחבר אותו, וכל הדבר הזה, למה הוא נעשה? אני חוזר לרגע לפסוק ה', ובנו את במות הבעל, לשרוף את בניהם באש, עולות לבעל, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה עליבי. פעמיים בתורה מופיע האיסור הזה, של הסוג הזה של העבודה זרה. תראו במקור אחד, במקור מספר שתיים, בדם שלפנינו, ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוקיך אני השם. ובחומש דברים, לא ימצא בך מעביר בנו ואיתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשב. ועכשיו, מה הם עושים? השקיעו נוראי במדרש, מקור מספר שלוש, וכיצד היה המולך בגי ואינו, מה זה היה שם? עשוי חוץ מירושלים ובמקום מופלד. זאת אומרת, גיא בן הינום, תחשוב רגע על עיר דוד, זה, זו ירושלים של תקופת בית ראשון, עיר דוד, יש לה את גיא בן הינום, שהוא נמצא מחוץ עליו, ומקום מופלג, כמובן מקום רחוק, וצלם היה ופניו של עגל, וידיו פשוטות כאדם שפותח ידיו לקבל דבר מחברו. זאת אומרת, יש שם איזשהו פסל ענק, יש לו פנים של עגל, וכאילו שתי זרועות כאלה, שכאילו, תביאו לי, אני מקבל לצורך העניין, אם מעלים איזה רכב על גורר, אז יש כאילו כאלה, שתי רקות כאלה. אז זה צורות של שני ידיים, והיו מסיקים אותו עד שהידיים נעשים כאש. מתחת לזה בוערת מדורה, וכל המתכת הופכת להיות אדומה מרוב שהיא לוהטת וחמה. ושבעה קנקלים היו לו, שבע תחנות. זאת אומרת, במהלך הזה יש שבע תחנות. והוא לפני מהם, ולפי קורבנו של כל אחד ואחד היה נכנס. מי שמקריב עוף נכנס לקנקל הראשון, כאילו, תחנה ראשונה, זה הכי פחות חשוב. עז נכנס לקנקל השני, סל השלישי, עגל הרביעי, פר החמישי, שור לשישי. עכשיו, רחמנא ליצלן, מי שמקריב בנו, אומרים הקומרים כי אין למעלה ממנו. היה נכנס לפנים מן הקנקל השביעי, זאת אומרת, יש שם איזה מושב כזה, קנקלים זה מקומות שבהם נמצאים, אנחנו מדברים בתוך הפסל. והיה הולך ונושקו, שנאמר זורחי אדם, הגלים ישארו. והיו הקומרים נוטלים בנו ממנו, ונותנים התינוק על ידי המולך. זאת אומרת, שמים את הילד הקטן הזה על המתכת הלוהדת הזאת, על הידיים של המולך. עכשיו, שמשמור, אפשר אפילו ללמוד את זה. הילד היה מתחיל לצרוח, ונוטלים התופים ומקישים בהם כדי שלא ישמע אביו כל בנו. כדי שאבא לא ישמע את הצרחות של הילד ששמים אותו על הדבר הלוהט הזה. ומאב של התינוק מתמאכים עליו, והיה התינוק מנהים עד שישליט נפשו על ידו. זאת אומרת, לא יודע בדיוק מה זה, כנראה עד שתצא משמתו, עד שכבר לא היה שום דבר.
באיזה גילה?
מה? ככה כתוב פה. אמר רבי יהודה הלוי, הוא שכתוב, ובנו במות התופת אשר בגי בלינו. אומר רבי יהודה, זו העבודה הזרה שעליה צובח ירמיהו. ואם אנחנו מתבונן, מי המקביל לירמיהו מבחינת הנביאים? יחזקאל. אם אנחנו מתבוננים, הסיפור הזה מופיע בירמיהו שלוש פעמים. הסיפור הזה של עבודת המולך, הוא מופיע בפרק זין, פסוק למדל, כפי שצוטט פה, הוא מופיע בפרק למדבט, פסוק למדהי, תפתחו לרגע, בירמיהו, פרק למדבט, פסוק למדהי, ממש זה, ויבנו את במות הבעל אשר בגי בן הינום להעביר את בניהם ובנותיהם למולך, אשר לא ציוויתי ולא עלתה לבי לעשות את האויבה הזאת למען מחתי את יהודה. וזה מופיע גם בפרק זין כפי שראינו פה וזה מופיע כאן. אם אנחנו מתבונן לרגע ביחזקאל למי שיש לו תנך, אז נראה שכנראה זו עבודה זרה שהייתה מאוד מאוד מצויה באותה תקופה, בלתי נתפס אצלנו. אבל אני מוכרח להגיד לכם משהו ש... עד עידן הפלאפונים לא הבנתי מה זה עבודה זרה. לא, אני אומר את זה בשיא הרצינות, אני לא אומר את זה בצחוק. לא הבנתי מה זה הרצינות של עבודה זרה. מה, אדם, יש לו איזה פסל, הוא עושה, אבל בשיחות עם תלמידים בישיבה, החיבור הזה לפלאפונים והשאיבות הזה, והיא היכולת לתפקד בלי הפלאפונים, יש לי איזה ציום, מה זה עבודה זרה? זה משהו שפועל עלינו במודע ובתת מודע, ללא שום יכולת בכלל להתגבר על זה, להשתלט על זה. אז על אותו משקל מופיע ביחזקאל, על אותו משקל מופיע ביחזקאל, למשל פרק ט"ז פסוק ח, אם נתבונן לרגע, יחזקאל, פרק ט"ז פסוק ח, ותקחי את בנייך ואת בנותייך אשר ילדת לי, ותסבכים להם לאכול המעט מצזונותייך. מדברים שאוכלים ילדים. זאת אומרת, זה לא איזה משהו הזוי, זה לא איזה משהו שלא מכירים אותו. חורבן בית ראשון, המצב של עם ישראל, אני מדגיש עוד פעם, המצב של עם ישראל זה אומר שעשרת השבטים כבר יצאו לגלות אשור, הם כבר לא פה 100 שנים קודם, זאת אומרת 50 שנה קודם, אם אנחנו מדברים על כל התקופה, סך הכל 100 שנים לפני חורבן הבית. ואנחנו מדברים ב-50 השנים האחרונות, ירמיהו מתנבא בארץ, יחזקאל מתנבא בבבל בחלק מן השנים, והם מדברים על זה שיהודים אוכלים את הבשר של הילדים שלהם. שזה חלק מהעבודה הזמה שיש פה, זה כל השם. עכשיו אתם מבינים מה הפשט שהנביא אומר, כל השומע תצילם אשרי אוזנן. איך אפשר לשמוע דבר כזה? ללמוד את זה לכל שאפשר. אתה לומד את התיאור של, של, של המדרש בדברי חז"ל. וממילא, אז ירמיהו אומר להם, תשמעו חבר'ה, זאת ההתנהגות שלכם, במקום כזה לא יכול לעבוד בית מקדש. מה זה שאלה שיהיה בית מקדש? מה בית מקדש יכול לעשות במקום שאנשים מתנהגים בצורה כזאת? זה לא מתחיל בכלל להיות רלוונטי, לא מתחיל להיות שייך, לא מתחיל להיות כלום. מה עושים עם העניין הזה? בספר החינוך, מצווה ריש חטא, שלא ניתן מזרענו למולך. אומר בעל ספר החינוך, של, ונראה שיש פה מחלוקת ראשונים, שלא ניתן קצת מבנינו להעבירה לפני עבודה זרה, שהיו עושים בני אדם בזמן מתן תורה, שהיה שמו מולך, שנאמר, ומזרחה לא תיתן להעביר למולך, כלומר, מקצת זרחה. ונכפלה הזרה דכתיב במקום אחר, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש. וכך היו עושים. בעל ספר החינוך מתאר לנו את העבודה זרה הנוראית הזאת. האב מוסרו לכומרים לשם שיפוצה, כאם השקטו בקורבנות כשרים, ונתנה ולכהן. ואפשר שהכומרים עושים בו תנופה או הגשה לפני המולך. ממש כמו קורבן. הוא מחזיק את הידיים שלו, הוא מחזיק. תחשבו, יהודי זוכל להוביל ילד שלו לברית. באיזה חרדת קודש מחזיקים את התינוק, הולכים בצעדים איטיים ושמים אותו על כיסא של אליהו והקודם. פה אנחנו מדברים על יהודים שמביאים לכמרים של עבודה זרה שמחזיקים את הילד כאילו שמחזיקים קורבן ומקריבים אותו למולך. ואחר כך מחזירים אותו לאב ומבעירים אש גדולה לפני העבודה זרה. והאב לוקח בנו ומעבירו בלב האש. וכך אמרו בירושלמי, אינו חייב עד שמסור לכמרים נתלנו ויעבירנו. אז הוא מתחייב, כשהוא מוסר את זה לכמרים, זה כבר, יש לזה דין של עבודה זרה, ואז אני אומר שהוא מתחייב. עכשיו, מה מחלוקת הראשונים, ודעת הרב רשי, זיכרונו לברכה, והרמב"ם, זיכרונו לברכה, שלא היה שרפו, אבל זה לא יכול להיות, אלא העבודה הייתה להעבירו לבד, מעביר בנו וביתו באש. זאת אומרת, יש שם אש, והוא הולך, והוא מעביר את בנו וביתו על האש הזאת. זאת העבודה זרה. זאת אומרת, כשהוא חוזר הביתה עם הילד, הוא רק מעביר אותו על האש, אבל הוא חוזר איתו הביתה.
זה לא כך
מה נדרש. נכון, רגע, זה הרמב"ן. ודעת הרמב"ן זיכרונו לברכה, שהיה מעבירו בלב עד שנשמתו יוצאת, ורעיותיו בפירוש ממש שעשה. זאת אומרת, מחלוקת בראשונים איך להבין את הסוג הזה של העבודה זרה, מה המשמעות ומה היא עושה. אומר בעל ספר החינוך, רמז משורשי ריחוק עבודה זרה, דרך כלל כתבתי למעלה בו מה שידעתי, בסדר, וישמע איתו, והעניין הזה של עבודה זרה זו של המולך, לפי שהייתה בלתי נתפס, אבל תראו מה שכתב ספר החינוך, לפי שהייתה עבודה רעה ביותר, והיו הדוקים בה הרבה באותו הזמן, מתייחדה בעזרה מלבד כל הזרות עבודה זרה של התורה, וזה נאמר בדעת הרמב"ם זיכרונו לברכה. זאת אומרת, השאלה הגדולה היא, הרי התורה אוסרת עלינו לעבוד עבודה זרה. מולך זה עבודה זרה, למה צריך שני פסוקים מזרחה לא תיתן להעביר למולך, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו וכו' וכו'. הרי זה חלק מהעבודה זרה. אבל עובד בעל ספר החינוך, אבל זה עבודה זרה מטורפת כזאת, שצריך לבוא ולומר עליה איסור בפני עצמו. זה לא חלק מהעבודה זרה השגרתית. זה משהו בלתי נתפס. אבל לפי הנראה, לדעת הרמב"ן, זיכרונו לברכה לא מצטרך לזה, כי הוא סובר שעניין מחודש יש בעבודה זרה של מולך מכל שאר עבודה זרה, שבכל עבודה זרה לא יתחייב העובדה בשלו כדרכה, אלא בעבודות הידועות. משליך, עושה, יש שם כל מיני דברים שמונים אותם, אבל בעניין זה של המולך יתחייב העושה מעשה של מולך בכל עבודה זרה, ולפיכך מתייחדה הזרה בו, לפי שהעניין מכוער ביותר, החמירה התורה לו כל כך לחייב העוסקת בכל עבודה זרה, אף על פי שאינו דרכה, וכך זה הנראה לי מכלל דברה. בקיצור, ואם נסיים את העניין שלו, וזה העניין שאין החיוב בא אלא במקצת הזרע ולא בכולו, אפשר שהיה מפני שהכומרים השקרנים היו מבטיחים אבי הבן. מה הפילוסופיה? מה עומד מאחורי העבודה הזרה הזאת? איך יכול לקרות דבר כזה? אז אומר לנו ספר החינוך, יכול להיות שהכומרים השקרנים היו מבטיחים אבי הבן, כי על ידי תקרובת בן זה יצליח שם זרוע בכל אשר יפנה. זכורה לכם איזו דוגמה כזאת בתנ"ך? מישהו קודם? מישם הולך מואב בתחילת ספר מלך המלך רצה לשרוף את הבן שלו כי הוא ראש מוציא במלחמה והוא רצה כאילו דרך זה שכולם יצליח מה?
הוא
ראש מואב רם כאילו שהוא יכול לקראת העתידה רגע זה מישה וזה זה כמו אברהם זה השיעור שלנו תכף אנחנו רוצים להסביר את זה רק בפשטות זה מישה מלך מואב הוא ראה בזמן עם מישה בתחילת מלכים ב הוא ראה ש שהוא מפסיד במלחמה ונהרגים לו הרבה חיילים אז הוא בא ואמר אני רוצה לעשות משהו שיגרום לי להצליח מה אני עושה? אני לוקח את יורש העצר ומקריב אותו תכף נדבר על הדמרה שיוסיר זה עיקר העניין ולרוב תרמיתן לא רצו מתחילה לקבוע אחור רק במי שישאר לו זרע בלבד אותו שהוא נותן להם בין ינענו ממשמוע אליהם ומסרפו לגמרי להעבירו בתוך עליו ולסכנו כדעת קצת המפרשים ולמען יבטיחו גם כן על הברכה והתורה בנשארים והתפתו עליהם מתוך כל כך הפתאים ולכך לא חייבה התורה בעניין וקשיעו כעין עבודתן ולא בצד אחר זאת אומרת יש פה איזה ניסיון שהוא לא מתקבל על דעתנו אבל כביכול באים ואומרים להורים תקריבו ילד אחד כדי שהילדים תהן איזה מוזר, משונה, זה מה שיש כאן, זה מה שיש כאן לפנים. עכשיו הרמב״ם, הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים, במקום מספר 5, אומר לנו דברים מאוד מפורשים. הנותן מזרעו למולך, ברצונו ובזדו חייו כרת, בשוגג מביא חטאת קבועה, ואם עשה בעדים והתראה נשכל, שנאמר אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת, והזרה שלו מיניים שנאמר ומזרעך לא תיתן להעביר למולך. ולעלם אומר לו, אם מצא לך מעביר בנו ביתו באש, כיצד היו עושים? מדליק אש גדולה, ולוקח מקצת זרעו ומוסרו לכהניהם עובדי האש. ואותם הכהנים נותנים הבן לאביו, אחר שנמסר בידם להעבירו באש ברשותו. ואבי הבן הוא שמעביר בנו על האש ברשות הכהנים, ומעבירו ברגליו מצד זה לצד אחר בתוך השלהבת. לא שהוא שורפו למולך, כדרך שסופרים בניהם ובנותיהם לעבודת כוכבים אחרת, אלא בעבירה מלבד הייתה עבודה זו ששמה מולך. לפיכך העושה עבודה זו לעבודת כוכבים אחרת, חוץ ממולך, פתור. אז הרמב"ם שוב נכנס פה לפרטים, האם זה רק מעבירים באש או עושים וכו'. עכשיו, אני מבקש טיפ-טיפה, בואו נסכם, נתבונן, ונראה בדיוק מה קורה ומה המשמעות של הפסוק בירמיהו. כפי שאמרנו, אנחנו מדברים במעשה סמלי שני רצוף, שהנביא מספר לנו עליו. בשבוע שעבר דיברנו שהוא יורד לתוך מקום שבו עושים כלי חרס, לוקחים חימר ובונים ממנו כלי, והוא רואה שהכלי מתפרט והאומן עושה אותו מחדש. המסקנה היא, הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מעם ישראל, אבל יש סיכוי. למה יש סיכוי? אפשר לקחת את החומר ולעצב את הכלי מחדש. היום אנחנו מדברים על בקבוק חרס בשאר ההשפעות, בגבול של גיא בן הינום, כשהקטסטרופה הגדולה שכל השומע תצילן השני אוזנן, עבודת המולך. זאת אומרת, זה לא סתם שעובדים עבודה זרה, זה לא סתם שעושים דברים שהקדוש ברוך הוא לא מרוצה מהם, אלא מגיעים למצב שאוכלים את הילדים. תראו לרגע במקור 6, בכללה, בתוכחה בכי תבוא, ואכלת פרי ותנך, בשר בניך ובנותיך, אשר נתן לך השם אלוקיך, במצור ובמצור אשר יציק לך אויביך. המצב יהיה כל כך נורא, שלאנשים לא יהיה מה לאכול, הם יאכלו את בשר בניהם ובנותיהם. זו הנבואה שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו. ירמיהו לוקח איתו כמה מאנשי יהודה וישראל שהיו כדי שהם ישמעו, כדי שהוא ידווח להם על הנבואה הזאת, ולאחר מכן הוא הולך ואומר אותה. זה ההמשך שמופיע, תסתכלו בפסוק י' ויבוא ירמיהו מהתופת אשר שלחו השם שם להינבא ויעמוד בחצר בית השם ויאמר אל כל העם כל בר השם צבקות אלוקי ישראל וכו'. עכשיו מערכת הפרסום פה עובדת בצורה מאוד פשוטה, אלא מה אמרו אותם אלה שהתלוו אליו כשהוא אומר חבר'ה כל המקום הזה הולך להיחרב? תדעו לכם למה זה הולך לקרות, כי יש פה עבודה זרה. איזה סוג של עבודה זרה? הקרבה למולך. לפני
משהו לא ברור לי על מה שהרמב"ן אומר, איזה מצב יש מישהו מביא למכיר למולך בשוגג? בשוגג מביא חטאת תקומה, מה זאת אומרת מביא?
לא, אפשר למצוא. אפשר למצוא בשוגג, זאת אומרת הוא לא ידע, זה עבר ליד, זה היה כך, זה היה אחרת. יש, אפשר למצוא דחוקים לעניין.
אשתו לא
הסכימה. מה?
אשתו לא הסכימה.
אשתו לא הסכימה. עכשיו תראו, אמרתי ש מה שמטריד את ירמיהו, אני חוזר שוב לפסוק ה', אמרתי שהוא הפסוק המרכזי שלנו היום בשיעור, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ורעלתה עליהם. מה שכל הזמן נושף לירמיהו בעורף, הרי כאן במקום הזה הוא נמצא בירושלים, הוא מדבר על המקדש. מה קרה במקדש? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. מה אתה רוצה מאיתנו על עבודת המולך? מה אנחנו כאלה פושעים, כאלה עבריינים? הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו במצב מסוים אומר לאבי האומה, לאברהם אבינו, אומר לו לך ותעקוד את הבת שלך. אז מה אנחנו רוצים? ואם אנחנו מתבוננים בהיסטוריה, מסתבר שיש עוד שני מקרים כאלה, אחד אצל מישה מלך מואב, אחד אצל יפתח הגלעדי. ירמיהו נתון כאן באיזשהו מתח ובאיזשהו עניין של לגמרי לגמרי לא ברור, וזה המקורות שמופיעים לאחר מכן. תראו לרגע במקום מספר 8, וכתיב אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ידי. אשר לא ציוויתי זה בנו של מישה מלך מואב, שנאמר ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו לעולה. ולא דיברתי זה יפתח, ולא עלתה על ליבי זה יצחק בן אברהם. זאת אומרת חז"ל כשהם דרשו את הפסוק הזה, הם באו ואמרו הרי יכולה להיות רוח גבית לירמיהו ולהגיד לו מה אתה רוצה, הרי יש לזה ציווי אלוקי. למה? זאת אומרת בכלל כל עבודת המולך, עד שיש לנו כזאת ביגורת גדולה עליה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, איך אנחנו מתמודדים עם העקדה, איך אנחנו מתמודדים עם הפרשה הזאת. אז הגמרא הזאת בתענית יש לה רש"י ארוך מאוד, שמופיע כאן לפנינו, וכתוב בו כך, אשר הציווית בירמיהו כתיב בפרשת בקבוק, מתכוון לומר בפרק שלפנינו, ובנו את במות התופת אשר בגי בנינו, מסורת השס, הבא לסוף את נותן ואת נותן, באש אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. זאת אומרת, מכיוון שהפסוק הזה מופיע בשלושה מקומות, אז רש"י פה מתקן את הציטוטים, פעם כתוב בניהם, פעם כתוב גם בניהם ובנותיהם וכו'. שלא תאמרו, הלא ציווה כמו כן הקדוש ברוך הוא ליפתח ומישה ואברהם, כי מעולם לא ציוויתי למישה לשרוף את בנו באש, דכתיב, ויקח את בנו הבכור, אשר ימלוך תחתה, ויעלהו עולה על החומה. זאת אומרת, מתו לו שם המון חיילים, והוא חשב שדרך זה הוא יעשה איזה מהפך במלחמה, הקדוש ברוך הוא יתחיל להיות מרוצה ממנו, הוא מקריב את בנו, לשם, סתם, נחשוב על השמות, מישה, מלשון ישועה, זה היה השם, יש גם כתובת מישה, כתובת שנמצאה בחפירות ארכיאולוגיות של כתיבה מסוימת, זה נקרא כתובת מישה, דבר מאוד מפורסם, ולשמיים נתכוון, כסבור היה לרצות לקדוש ברוך הוא. והי דכתיב על שרפו עצמות מלך אדום לשים, מילתא אחריתא הוא, מילתא אחריתא הוא. זה הנקודה הראשונה. ולא דיברתי, את זה כולנו מכירים, ליפתח, מימים ימימה ותהי חוק, ותהי חוק בישראל. זאת אומרת, מה קרה שם? יפתח נדר נדר, שהוא יצא למלחמה וכל מי שיצא מפתח ביתו וכו', ובחז"ל ביקורת גדולה מאוד. למה פנחס לא הלך אליו והוא לא הלך לפנחס? אפשר היה להפעיל את הנדר הזה. הייתה לו בת יחידה, והיא מתה בגלל הנדר. אז השאלה היא, האם הקדוש ברוך הוא ציווה אותו? אז הוא אומר, לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על זה. אני ביקשתי מיפתח לעשות דבר כזה? בשום פנים האופן. ובתרגום מזכיר פנחס לגנאי ויפתח לגנאי. על מה לא היה הקדוש ברוך הוא רוצה בביתו, שהרי מזכירה לגנאי, לפי שלא הלכו זה אצל זה לבטל הנדר. ואחי גרסינה ולא עלתה על ליבי, זה יצחק בן אברהם. ותראו איזה דבר חידוש אומר פה רש"י. כלומר, אף על פי שציוויתי לו, קחנה את בנך, את יחידך, כשרעבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ואעלהו שם בעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אני אמרתי לו לשחוט אותו. ואעלהו שם בעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אני בודק את הרצון שלך. אם אתה תעשה את זה, אני לא אמרתי לך לשחוט אותו.
מה זה עולה?
ועליהו שם מעולה, תעלה אותו, תשים אותו על המזבח.
גם אם נגיד שזה כן, אז
כן, אבל הוא אומר שלא אמרתי. זאת אומרת, מלכתחילה לא אמרתי. אמרתי, ועליהו שם מעולה. אמרתי, אנחנו משתדלים ללמוד בשיעור דברים בעלי משקל. כלומר, אף אחי שציוויתי לו, מעולם לא עלתה על ליבי לשחוט את בנו. אמרתי, ועליהו שם מעולה. לא אמרתי לו לשחוט אותו. להעלות אותו לעולה זה לשים אותו על המזבח. להעלות אותו, ועכשיו בוא נראה מה יקרה, אלא לנסותו מפני כתרוגו היינו שטן כנאמר בסנהדרין, והיא אחר הדברים האלה אחר דבריו של שטן. אבל הפסוק והיא אחר הדברים האלה יש 4, 5, 6, אולי 7 אפילו שיטות בראשונים אחרי איזה דברים. מה זה היה בדיוק? איך יענו פה? אז אחד השיטות והיא אחר הדברים האלה שאחרי שעשו משתה גדול ביום יגמל את יצחק, אומר השטן, טוב, עשית את הכל, אבל אם היית מבקש ממנו משהו, מה הוא היה נותן לך? הוא לא עשה שום דבר, אומר הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו, גם אם יבקש ממנו זה, הוא יעשה, בוא נראה. אז זה אחד ההסברים. ואית, דלא גרסה אי ולא עלתה ליבי, נקרא אחרינה. דלא כתב אל אשר לא ציוויתי ולא דיברתי. ובפרשת בקבוק דין קולני שלושה, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה ליבי. בתנחומה אשר לא ציוויתי זו ביתו של יפתח. אף על פי שציוויתי לו בתורה ומצוות, מצווה זו לא ציוויתי עליו. ולא דיברתי, זה בנו של מישה מלך מואב. והלא מישה נוכרי הוא, המדרש הזה מופיע במקום מספר 7. ולא חולין הוא לי לדבר עמו אפילו דיבור באלמה. ובאגדה, בעדיים וכו' וכו'. ואז הוא דורש רק את שתי הדרשות, לא דורש את העניין הזה גם. אם אנחנו מעניקים, ומותר לנו להעמיק בדקות האחרונות של השיעור, אז אני חושב שאנחנו נראים פה על נקודה עמוקה מאוד 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 במחשבת היהדות, באמונה שלנו בכלל. הרבה פעמים אתה רואה שדברים שהם כביכול משיקים אחד לשני, בין גן עדן לגיהנום כחוט השערה. מה זאת אומרת בין גן עדן לגיהנום כחוט השערה? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בניסיון, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת וכו'. זה הדבר שאנחנו מסתירים אותו בתפילה. זה עומד במרכז של ראש השנה, במרכז של ימים נוראים, גם ביום הכיפורים. לפי אחת הדעות בחז"ל, העקדה הייתה בשעת המנחה של יום הכיפורים. האבודריאם מביא את זה, שזה היה הזמן. לפי חלק מהשיטות זה היה ביום השני של ראש השנה. כמה וכמה אנפים בעניין הזה. אבל אנחנו רואים את נקודת ההבדל. כשאדם הולך ועושה עבודה זרה שלא ציוו אותו ולא אמרו לו ולא עלה על דעתו והוא מכיר את הילד שלו למולך, אז הוא עושה כזה דבר שגורם לחורבן בית המקדש. וכשאברהם הולך עם יצחק להר המוריה, הוא עושה כאילו ששם הכי גדול שאין כדוגמתו. מה ההבדל? ההבדל הוא הקדוש ברוך הוא. איזה מקום ריבונו של עולם תופס בעניין? אם הקדוש ברוך הוא לא תופס מקום בעניין, ואני אומר אפשר פתאום לראות את זה, אתה מתבונן, אתה יכול לראות שזה מתפרס על המון דברים. מתפרס על המון דברים, הנקודה הזאת של ההבדל. השאלה היא באיזה עמדה, באיזה נקודה אתה עושה את מה שאתה עושה. אם אתה עושה את זה כי זה סוג של עבודה זרה, אז ממילא אתה מקריב למולך, אתה מביא בעצמך, בידיים שלך, גורם לחורבן הבית. מה לנו יותר לרוע מהעניין הזה? אבל אם אתה עושה כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותך, אתה עושה את זה בציווי אלוקי, אתה עושה את שיא השיאים הניסיון הכי גדול כפי שחז"ל לומדים לנו, מהלך לך הראשון והלך לך האחרון וכו'. וממילא אנחנו לומדים מפה, עכשיו, התרגום של העניין הזה, אם תפתחו לרגע בפרשת עריות, מה שאנחנו קוראים במנחה של יום הכיפורים, התורה משתמשת שם במילה מוסדרה ביותר, כדי להגיע, אנחנו כמובן בפרשת החרמות, וכתוב שם, חסד הוא, איפה זה כתוב? פרק נמחר, כי עכשיו אני נמצא את זה בסוג. בקיצור, כתוב כאן על אחד מייסורי הרעיות, אולי זה לא כתוב פה, אולי זה בקדושים. כי אני זוכר שזה בשורה הראשונה בתנ"ך קורא.
יש
לזה. ומילא זה נכון לא בשורה הראשונה, כי זה מופיע בעוד פעם. הנה, זהו, מחילה, פרק ח', פרק ח', פסוק י"ז. התורה מדברת על איסור, אנחנו כבר מסיימים, התורה מדברת על איסורי עריות, ואיש אשר ייקח את אחותו, בת אביו או בת אמו, וראה את ערוותה והיא תראה את ערוותו. איסורי החיות, מה לנו יותר גרוע מהדבר הזה? חסד הוא ונכרתו לעיני בני המן. חסד הוא. פשע הוא, איזה חסד הוא. אבל הפשט הוא שמה? יש חסד בקדושה ויש חסד בטומאה. יש כאילו פרדוקסלי, יש דבר שאתה משתמש בו. וזה מה שהפרק הזה רוצה ללמד אותנו. הפרק הזה, אם לא על תעניבי ולא ולא וכו', כל הדברים האלה שמופיעים בפסוק ה', כפי שאמרנו, כאן נחתמה הגזרה, והגזרה הזאת נחתמה על עבודה זרה מסוג של מולך, שהיא עבודה זרה נוראית, כפי שניסינו להסביר ולהראות היום בעקבות התורה, חז"ל, הגמרא, מה שמופיע בעניין הזה, אבל צריך להבין שלפני ירמיהו הייתה בעיה, והבעיה של ירמיהו הייתה עקדת יצחק. ולכן מדגיש את הנקודה הזאת איזה שלוש פעמים בספר ירמיהו, בפרק ז', בפרק י"ט ובפרק ל"א, כמו שאמרנו, שזה חוזר על עצמו, כי זו הייתה נקודה שהקשו על ירמיהו, לא עלתה ליבי וכו' וכו', אל תחברו בכלל עם שני הדברים האלה, תדעו את ההבדל שיש בין שני הדברים. בעזרת השם בשבוע הבא, מה עושים לירמיהו בעקבות הנבואה הזאת? פשחור, מכניס אותו למסלול של טירונים ומתחיל להריץ אותו ולגלגל אותו. הדברים אינם פשוטים. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.